עיצומה של תורה ט' באות ג' ליקוטי מוהר"ן בתורה ט' באות ג'. מה הצורך שלי לומר איפה אנחנו? מתוך הנחה שאלה שבאים לשמוע את השיעור או שצופים בו מביאים גם ספר. וזאת מדוע? שהרי אינה דומה ההבנה של השיעור כשיש ספר מול העיניים, פתוח במקום, לבין ההבנה הזאת בלי ספר. הייתי אומר שההפרש הוא בערך פי חמש בהבנה. ולכן יש כאן תוכחת מגולה ואהבה מסותרת כלפי כל אלה שלא הביאו ספר וחושבים שהם יכולים להבין את השיעור ככה. זה השיעור פשוט לא יובן, אין מה לעשות. רב נחמן זה מספיק עמוק גם ככה, זה נכון לגבי כל שיעור, כל החומר לגבי ליקוטי מוהר"ן, שבלי ספר אדם לא יכול להבין. ומה כל כך מסובך, כשכבר יודעים שהשיעור הוא ליקוטי מוהר"ן, מה כל כך מסובך להביא ספר? הספר גם לא יקר, כל הברסלברס מוכרים אותו בגרושים. אז מה? אי אפשר להביא ספר? טוב, עד כאן דברי אהבה. ובכן, אנחנו ממשיכים, כן, באות ג' שבתורה ט'. למדנו על מעלת התפילה. אומר כאן רב נחמן, אבל כשאדם עומד להתפלל, הרי הסברנו איזו מעלה נפלאה יש בתפילה, שעל ידי כך האדם מעלה את כל העולמות, גורם זיווג למעלה. במיוחד אם הוא מתפלל לפי השבט שלו, כלומר לפי הנוסח המיוחד לשבטו, לפי שורש נשמתו, כלומר דרך הרגישות המיוחדת של אישיותו, הוא אישיותו השבטית. אבל כשאדם עומד להתפלל, אזי באים מחשבות זרות וקליפות ומסובבים אותו, מסובבים אותו ונשאר בחושך ואין יכול להתפלל. כלומר יש משהו שהוא מובנה בתפילה עצמה, יש משהו בתפילה שמונע את התפילה. משהו מדהים, כן? לכאורה, כל המסכים היו צריכים לבוא לפני התפילה. לפני התפילה יש כל מיני מניעות. אבל עכשיו, כשאני מתחיל להתפלל, השער נפתח. היה מן הראוי שיהיה כך. ודווקא אנחנו רואים במציאות שזה ההפך. שדווקא כאשר האדם מתחיל את תהליך התפילה, דווקא אז באות כל המניעות. והשאלה היא, מדוע? התשובה מצויה במהר"ל מפראג, שיש בעולם שני מוקדים מתנגדים זה לזה, הנבדל והטבע. הטבע דורש אחידות, הכל אותו דבר, הטבע מאחד, יש חוקיות קבועה לכל המציאות. לעומת זה יש מה שנבדל, נבדל מן הטבע, הכוונה מה שבעברית מודרנית היינו קוראים חריג. המאחד מתנגד לחריג. משל למה הדבר דומה? אם ניקח, כפי שהבאתי כמה פעמים את הדוגמה הזאת, 100 אפרוחים צהובים, וביניהם אנחנו נכניס גם אפרוח אחד שחור. מה יקרה לו? הם יהרגו אותו. מדוע? מפני שהוא שחור. כלומר, אם היה 100 אפרוחים שחורים, הם לא היו הורגים אף אחד. אולי הורגים את הצהוב. כלומר, החריג הוא זה שנהרג. כלומר, יש, ברגע שמשהו מתרומם מעל השטח של המציאות, המציאות בכללה רוצה להשיב אותו על מקומו. נביא לכם עוד משל פיזיקלי, אם תיקחו שולחן גדול, ענק, יש שולחנות כאלה גדולים, גדולים, מכסים אותם במפה גדולה, גדולה. ואם מחליטים להרים את המפה על ידי צביטה מן האמצע, אז מרימים את המפה, ושאר המפה נדבקת על השולחן בגלל הלחץ האטמוספרי. כלומר, הטבע בכללו איננו מרשה את החריגה. יש אחידות. אז הלחץ האטמוספרי מונע את ההרמה של השולחן, של המפה. אז כמו כן, כאשר אדם בא להתפלל, הוא נמצא במצב חריג מאוד לעומת שאר המציאות. מה חריג כל כך בתפילה? שבתפילה אני עומד ברומו של עולם. כן, איך אומרת הגמרא, מכנה את התפילה דברים, מה דיבורים? העומדים ברומו של עולם. תאר לעצמך שאתה עומד ברומו של עולם, חשוף בצריח, ללא כל הגנה, ללא כל משענת, מול הבורא. זה מסוכן מאוד. אתה יכול ליפול. זה מביא סחרחורת. זה מסוכן מאוד. מה יעשה האדם? יעשה הכל כדי לברוח מזה. כלומר, גם הטבע מסייע בידו. הטבע מסבב אותו ומפיל אותו בחזרה אל מדרגתו. והאדם מסכים להפלה הזאת, כי ההפלה הזאת מצילה אותו מן המפגש פנים אל פנים. אבל זה מתחיל קודם כל ממה שמסובב אותו. כתוב, סביב רשעים התהלכו. המעגלים של הטבע. הם הם המונעים את העלייה הישרה. יש משקולת. אז מה שכאן אומר הרב נחמה, אבל כשאדם עומד להתפלל, אזי באים מחשבות זרות וקליפות ומסבבים אותו. ונשאר בחושך. ואין יכול להתפלל. כמו שכתוב, סקוטה בענן לך. מעבור תפילה. סקוטה, שון שכח. יש משהו ששוחח ומונע מהתפילה לעבור. וכתיב, סביב רשעים התהלכו. שהרשעים, היינו הקליפות, מסבבים אותו. כרום זולות לבני אדם, היינו בשעת התפילה שהיא עומדת ברומו של עולם. אז זה מובן. לכן, אלה שיודעים להתפלל, יודעים שבזמן התפילה, עושים את הכל כדי לא להתפלל. נכון? מה קרה? משהו לא ברור? טוב. אז אם כן, האדם עושה הכל, כדי שהמעמד של התפילה יעבור מהר, שלא תהיה תפילה, כמה שיותר מהר, לסלק את זה, כן? בגלל שהתפילה זה רגע מפחיד. היה אצל חלק מהחסידים, אצל גדולי האדמו"רים של החסידות, שהיו מתכוננים שעות ארוכות לתפילה, והתפילה עצמה הייתה נעשית מהר מאוד, על מנת שלא להתעכב, שהקליפות לא יוחזו. כן, הכנתי את הכל, כל מה שצריך. עכשיו רק צריך, זה כמו שמכינים ירי. אז מכינים הכל, את הנשק כמו שצריך, את את העמדה, את שדה המוקש, את את איך קוראים לזה, המטווח, הכל מסודר. הירי עצמו קצר. זה קולע אל המטרה ולא יחתי. כמה אנרגיות מרוכזות יש בתפילה הזאת. אנשים חושבים שתפילה עמוקה זה תפילה ארוכה. לא נכון. אם אתה יודע, הרי משה רבנו איך אמר? אל נא רפא נא לה. חמש מילים. כל המקצר, אם יגידו כמה קצרן הוא זה, יאמרו לו וכי הוא קצרן יותר ממשה, שאמר אל נא רפא נא לה. ואם אחד מעריך בתפילה, ויאמרו כמה ארחן הוא זה, יאמרו לו וכי מעריך הוא יותר ממשה שהתנפל 40 יום. כלומר, לא הכמות של התפילה, לא העריכות של התפילה היא הקובעת. אלא האם היא הייתה ביטוי קולע אל הכוונה של הבורא, בכוונה שלי. זה הכוונה. לכן, יש כאלה שמתפעלים, זה תפילה ארוכה. בסדר, אני לא נגד תפילות ארוכות. רק צריך לדעת שזה לא תמיד המדד. ודע שיש פתחים הרבה בחושך הזה. לצאת משם. כלומר, אדם נתון בחושך של המחשבות הזרות, ואיך יוצאים מזה? אז יש פתחים. מעניין, מאיפה הוא לקח שיש פתחים לצאת משם? כמו שאמרו חז"ל, הבא להתאמה, פותחין לו. יש לו פתחים הרבה. נמצא שיש פתחים הרבה בחושך גם לצאת משם. כלומר, אם היה פתח שדרכו אני נכנס, אז יש גם אותו פתח עצמו שדרכו נכנסתי אל החושך, הוא עצמו הפתח שאני יכול לצאת ממנו. מן החושך. קצת תמוע האמירה הזאת, כן? לכאורה. הרי הבא להתאר מסייעין בידו, הבא להתאמה פותחין לו. מה אומר כאן רב נחמן? אותו פתח שבו אתה נופל הוא הפתח לעלות. זה לא מה שכתוב בגמרא. יש אפילו בגמרא במסכת מנחות שהאות ה היא כתובה באופן כזה שמי שרוצה ליפול יש לו אלא ליפול. מי שרוצה לעלות, עולה דרך הפשפש, מלמעלה. כן? כלומר, בין הרגל של ההל לבין הגג של ההל יש פתח בשביל מי שרוצה לחזור בתשובה. אז מכאן אתה למד, לכאורה, שלפי הגמרא, הפתח שבו אני נופל איננו הפתח שממנו אני עולה. ואילו כאן רב נחמן אומר שזה אותו הפתח. איך זה יכול להיות? קודם כל, מי ששאל את השאלה הזאת לא היה אני, אלא תלמידו של רב נחמן, בעצמו שאל אותו את זה, רבי נתן, באחת התורות בהמשך, בזוכר איפה. שאל אותו, איך אתה אומר את זה? הרי לכאורה, זה הפך הגמרא. ענה לו רב נחמן, שיש פתח שבשביל האחד זה נפילה, שבשביל השני זה עלייה. כלומר, לפי מצבו של האדם, יש פתחים שהם הפלה, אבל לפי מדרגה יותר נמוכה של האדם, אותו פתח נמוך עבור האחד הוא העלייה שלו. אז אם כן, נמצא ש... מה?
זה הגיוני.
זה הגיוני מאוד.
לא, דרך הפתח שהוא נכנס, נמצא במעלה כזאת. עכשיו, אם הוא יוצא במעלה הזאת, הפתח הוא פרופורציונלי למעלה שבו הוא נמצא?
לא. זאת אומרת, הוא הנופל יהפוך לרבה שנמוך יותר ממנו. זה הכוונה. ואז על ידי זה הוא יתעלה מהפתח הזה. כלומר, נגיד שיש לו נפילה...
משהו שהמעלה שלו, זה הפתח שהוא יוצא.
הוא יהפוך את נפילתו לעלייה. מה? תחזור בבקשה.
פרש. הבן אדם נמצא בתוך הפתח שבו הוא נכנס. משהו שזוהי המעלה הנמוכה או הגבוהה של הבן אדם, בסובייקטיביות שלו.
נכון.
אם הצורה היחידה שלו לצאת מן הפתח הזה, מן המקום הזה, מן החושך הזה, דרך הפתח הזה.
כן.
משהו שלאיפה שהוא יוצא, זה המקום היחיד, זאת אומרת, זה המקום היחיד שהוא יכול לצאת. זה לא יכול להיות בדרגה יותר גבוהה, בדרגה יותר נמוכה משהו אחר או בדרגה.
לא, אבל השאלה היא כזאת, איך הוא הופך, איך הוא יהפוך את מקום נפילתו למקום עלייתו? איך? על ידי שהוא יראה את המעלה שבמקום נפילתו. נכון? למשל, אם אדם הוא אינטרסנט, זאת נפילה. נכון? אבל אם הוא יהפך את האינטרסנטיות הזאת לבחינת מתוך שלא לשמה בלשמה, הוא מעלה את הלא לשמה שלו.
זה לא מסתדר מסכם, אבל זה מסתדר ככה פרקטית, זה לא
ממש מסתדר מסכם. לא מסתדר. טוב, נמצא פתרון בבוא הזמן. כן, בבקשה.
מי שנופל בפתח של ההיא, צריך לחזור איפה שנופל,
בפתח? כן, משהו כזה זה הסדר ההגיוני של...
כן, אבל זה לא מה שכתוב בגמרא. זה לא מה שכתוב בגמרא.
זה מי שלא נפל. מי שלא נפל יוצא משם.
לא, 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 לא. לא, זה לא ככה. טוב, נמצא פתרונות. על כל פנים הוא אומר, כאן רב נחמן, שהפתח שממנו הוא נפל, שמה זה הפתח גם... שהוא יכול לצאת משם לאורה. אבל האדם הוא עיוור. ואין יודע למצוא הפתח. כלומר, האדם שבוי בקונצפציה שלו. כן? הוא לא רואה כיצד הוא יכול להשתמש בחסרונותיו בעצמם כדי לעלות. ודע, אז איך כן יוצאים? שעל ידי אמת זוכה למצוא הפתח. זאת אומרת, זה אמת. אבל אני בשקר. כן, אז תחפש בתוך השקר שבו אתה נמצא את נקודת האמת. אם תדע לעמוד על נקודת האמת שמשכה אותך אל מקום השקר, אז אתה דבק בכל האמיתות שבעולם. כי כל האמיתות שבעולם קשורות זו בזו בקשר של שרשרת. אז אם הצלחת לעמוד בתוך השקר על נקודת האמת שיש שם, יש לך כבר סולם לעלות. לאו דווקא בתפילה, אבל בתפילה קל וחומר. כלומר, האדם נמצא במקום חשוך, שבו ההכרה שלו נסתמת. אז לכן הוא לא יכול לדעת את השם, לכן הוא גם לא יכול להתפלל. אבל אם הוא דבק באמת, הוא דבק בקדוש ברוך הוא, כי השם אמת. בסדר? כי עיקר אור המאיר הוא הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב, השם אורי וישעי. כשהוא מניח כאן שאור ואמת זה זהה. כן. יש נגיד נקודה חשוכה שבה האדם נפל, מבחינה הכרתית. הוא צריך לשאול את עצמו, אמנם כל זה שקר, כי הרי הוא לא מוצא שם את השם, אבל מהי הנקודה הערכית בתוך הנפילה הזאת? חייבת להיות נקודה ערכית. אני אתן לך דוגמה פשוטה. יש אדם שאני יודע מאוד מאוד אוהב כסף. עד כדי כך הוא אוהב כסף שהוא מוכן לגנוב בשביל זה. הוא נכנס לבית של חברו, והוא שודד אותו. זה משהו נורא. אבל יש בזה נקודת אמת, שאדם רוצה לחיות. והוא צריך לפרנס את הילדים שלו. ואולי עם הכסף הזה הוא יעשה דברים טובים. וסך הכל הוא גם מוכן לעבוד בלילות, להסתכן. זה מעלה. כלומר, ואולי אפילו הוא חש איזושהי נקודה של השבת הצדק על כנו. למה בעצם הרכוש נמצא אצלו ולא אצלי? זה נכון שכל זה בצורה העקומה ביותר שיכולה להיות. כי באמת, אם רצית לזכות בכסף, היית צריך להתאמץ. דרכים ישרות. כן. כלומר, כי על ידי זה, על ידי זה נפתח לו פתח. מדוע? כי אז הוא מתאהב בנקודת אמת. ואז מכוח זה הוא מפסיק להיות דבק בנקודת השקר שבזה, ואז הוא מחפש דרכים כשרות כדי להביא את הכסף הביתה. בסדר? דווקא על ידי שהבנת את הלגיטימציה של הנקודה. זה כמו שלמשל, אני אביא דוגמה אחרת, אולי יותר פשוטה. רבנו סעדיה גאון בספר אמונות ודעות אומר, מדוע בני אדם אוהבים את העצלות? כן? כלומר, אתה רואה אדם, שוכב לו במיטתו, לא עושה שום דבר. אתה בא אליו, אתה איש מוסרי, ואתה אומר לו, מה? אתה לא מתבייש? זה רע. עצלן שכמוך. עצלנים, חייהם רעים. מי שעובד, זה הטוב. ההוא אומר, תמשיך לדבר. למה? אני יודע שזה טוב לנוח. כל מה שתדבר זה פילוסופיה, אבל אני יודע כמה שזה טוב לנוח. אומר רב סעדיה גאון, למה אנשים אוהבים את העצלות? בגלל שיש להם תחושה אינטואיטיבית של חיי העולם הבא. אז אתה בא אל האדם השוכב, אתה אומר לו, אשריך שאתה רואה את עולמך בחייך. אתה רואה את אור חיי העולם הבא. זה טוב מה שאתה עושה. זה ביטוי לאצילות הנפש. אומר אותו אדם, סוף סוף מישהו שמבין אותי. אבל כשהוא אומר, מבינים אותי, אז הוא גם מבין שאלף יש מקום לתחושה הנכונה שלו, בית שזה לא המקום כעת. כלומר, המקום זה בעולם הבא או לא בעולם הזה. וזה מה שנותן לו כוח לקום מהמיטה ולעבוד קשה, כיוון שהוא הבין את מקומה של המנוחה. כמובן, זה נקרא למצוא את תקודת האור שבה קליפה. בסדר? זה האמת. אהבת האמת היא זו שיוצרת את זה. כן. יותר מזה, איש המוסר הראשון שאמר לו, פויה עליך, הוא קצת שקרן. כי הוא אומר שזה רע לנוח. בעוד שהישן יודע שזה טוב לנוח. כן? אז יש התקוממות של העצלן שאומר, למה לא העלית את הנקודה האמיתית שמושכת אותי משם? שלום שמורת אותי לשם, אתה נכון. בסדר? בבקשה. כן. נכון.
אבל יש נקודה, שכשמגיעים
לא על זה דיברנו עכשיו. זה לא הנושא, לא, לא. טוב, אז מגן. ועל ידי שקר, מה? כן, כי המשפט זה היושר. כן. ועל ידי שקר הוא מסלק את הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, לא תישא את שם השם, את שם השם לשווא. איך אומרת הגמרא? שווא ושקר חד הם. כי על ידי שווא מסלק את הקדוש ברוך הוא, כי דובר שקרים לא ייכון לנגד עיניו. אבל על ידי אמת, הקדוש ברוך הוא שוכן עמו. כמו שכתוב, קרוב השם לכל קוראה, לכל אשר יקראו באמת. וכשהקדוש ברוך הוא עמו, הוא מאיר לו איך לצא מהחושך, לצא כמנה לצאת, מהחושך המונע אותו בתפילתו, כמו שכתוב, השם אורי. וזה פירוש, עכשיו הוא נכנס כאן לפרשנות קצת דרשנית ורחבה, על פסוק בפרשת נוח. צוהר תעשה לטבע. כלומר, הטבע זה מקום חשוך. זה המניעות שסובבות אותו בזמן התפילה, ובתוך הטבע. אבל יש צוהר, אפשר להאיר בתוך הטבע. כלומר, הצוהר זה ביטוי לאמת שנמצאת בתוך הטבע, ואז הוא רואה את הדברים כמו שהם באמת. פירש רש"י, מה זה צוהר? פירש רש"י, יש אומרים חלון, ויש אומרים אבן טוב. מה פירוש יש אומרים? מה אתה רוצה? אתה מסתכל עליי ככה, יש לך איזה משהו להעיר? קושיה? לא, בסדר, אוקיי. מה?
למה מניעות
בפילה? תיבה. לא הטבע, לא תת בתעין, אלא תיבה. תת, תו, יוד בית, ה. וזה, אחת, אתה וזה הבאת ראייה חיה למה שאני טוען, שלא מבינים את השיעור אם אין ספר. נכון, זה הבאת הרוב. כן, אבל נכון שאין לך ספר, אבל אני אמרתי שסך הכל הספר הזה הוא זול. הברסלאברס מוכרים אותו בגרושים בכל מקום. ואם לא, אתה רוצה, יש במשרד שלי למטה אחד, אני מרשה לך לקחת אותו בהשאלה לשיעורים. בסדר? טוב. יש לי אפילו עוד אחד בבית שמצאתי זרוק ברחוב. אתה רואה? יש לי אפילו כזה, טוב. אז אם כן, צוהר תעשה לטבע. כן, כאן אנחנו לומדים על נקודת האמת שבתוך עולמות השקר. אז מה זה צוהר? פירש רש"י, יש אומרים חלון ויש אומרים אבן טוב. מה פירוש המילה יש אומרים? שעל ידי הדיבור נעשה חלון. יש אומרים חלון, יש אומרים אבן טוב, שהדיבור הופך להיות אבן טובה. כן? כלומר, רב נחמן לא יסביר יש אומרים סתם בתור אחת הדעות היא, אלא זה חלק אינטגרלי של המאמר, יש אומרים חלון. כלומר, יש אנשים שעל ידי אמירתם נעשה חלון, יש אנשים שעל ידי אמירתם נעשה אבן טוב. בואו נראה על מה מדובר. והחילוק שבין חלון לאבן טוב, כי החלון אין לו אור בעצמו, אלא דרך שם נכנס האור. אבל כשאין אור, אין מאיר. כלומר, יש מי שהדיבור שלו הוא הערה, אם יש לו מאיפה לשאוב, מעצמו אין לו. אבל אבן טוב, אפילו כשאין אור מבחוץ, הוא מאיר בעצמו. כן, יש בני אדם שדיבורם הוא חלון, ואין כוח להעיר להם בעצמם. וזה יש אומרים, ואמירתם נעשה חלון. ויש שאמירתם נעשה אבן טוב ומאיר. כן? ויש אומרים. ודע שהכל לפי גודל האמת. כלומר, כל ההערה הזאת שבאה על ידי הדיבור, זה במידה והדיבור דבק באמת. כי עיקר האור הוא הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא עצם האמת. רמב״ם, תחילת הלכות יסודי התורה, שכל הנמצאים לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו. הוא אשר כתוב אומר, והשם אלוהים אמת. הוא לבדו אמת ואין אמת כאמיתתו. אז אם כן, והקדוש ברוך הוא עצם האמת, אומר הרב נחמן. ועיקר ההשתוקקות של השם יתברך אינו אלא האמת. יש גם פסוק בזכריה. והאמת והשלום אהבו. מסביר הרמב״ם, אמת זה כינוי כולל לכל הידיעות השכליות האמיתות, דיינו דעת אלוהים, ושלום זה כולל את כל המידות הטובות שמביאות שלום לעולם. כלומר, ברגע שאדם אוהב את שני המוקדים, אמת ושלום, הוא אוהב את הכל. גם הדין הוא חלק מהשלום. כן? הלאה. זה מה שנקרא מתה כלפי חסד. וזה, ואל אמה תחלנה מלמעלה. כן, הרי כתוב, ופתח צוהר תעשה לטבע, ואל אמה תחלנה מלמעלה. מה זה תחלנה? מלשון ותחל נפש דוד. ותחל, זאת אומרת ותחל, מלשון כליון הנפש, השתוקקות. כן, ואל אמה תחלנה, צריך שתהיה השתוקקות אל אמה. מה זה אמה? אמה היא חמש מוצאות הכלולים מאש ומים. מה זה חמש מוצאות? מוצאות הפה, כן? הדיבור עשוי מחמישה סוגי מוצאות. יש אותיות ספתיות, שהן בבמפ, נכון? בומף. נראה, אותיות ספתיות. יש אותיות גרוניות, אהה, א', ה', ח', ע'. ויש אותיות שיניות, דטלנט, כן? כל אלה הן אותיות שיוצאות מהשיניים. ויש זשרץ, שזה ה... יש החיקיות, זה גיחק, ג' י' כ' וכ', והזשרץ זה ה... אה? לא, לא שיניות. לשוניות, כן. הדטלנט זה... דטלנט זה השיניות, כן. זשרץ זה השיניות, בסדר. זאת אומרת, יש חמש מוצאות הפה. כלומר, הדיבור שלנו בא בביטוי בחמישה אופנים. אז האות ה היא האות של הדיבור. ואז אמה, אז ואל אמה כחלנה, אז יש ה במילה אמה, ואלף ומם זה אש מים, שזה כללות כל אופני הדיבור, וחסד ובדין. יוצא שואל אמה תחלנה, היינו שתראה שיצאו הדיבורים מפיך באמת. כן, כלומר, צוהר תעשה לטבע. איך יהיה צוהר? על ידי שאתה תשתוקק אל אמה. כלומר, אל חמישה מוצאות הפה, הכלולים מאש ומים. ואז ישתוקק הקדוש ברוך הוא מלמעלה, לשכון אצלך. וכשישכון אצלך, הוא יאיר לך, או בתור אבן טובה, או בתור חלון. וזה אמה תחלנה מלמעלה, ראשי תיבות אמת. אלא? כי על ידי אמת, הקדוש ברוך הוא חומד מלמעלה, לשכון עם האדם. כמו שכתוב, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו, באמת. ואז, ופתח הטבע בצידה תשים. מה זה פתח הטבע? הפתח שממנו אתה יוצא מן הטבע, מן החושך הזה. כן? היינו, הטבע היוצאת באמת, היא תשים לך פתח. כלומר, הטבע, המילה טבע. מה זה טבע בעברית? מילים. כן? ראשי תיבות, ראשי מילים. כן, אז הוא פתח הטבע, כלומר הדיבור שאתה תוציא מן הפה על ידי שאתה השתוקקת אל אמה תחלנה מלמעלה, תשים לך פתח. היא תיצור לעצמך לך פתח בחושך שאתה ניצוד בו, וזה בצידה. כן? היינו הקליפה הצד צייד. כמו שכתוב, כי צייד בפיו. אז עכשיו אתה יוצא מן הצייד שצד אותך. כן, כן, נכון, 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 אז הוא שינה. כן, כי מתחילה לא היה... ראה, אתה שאלת שאלה עכשיו? אתה אמרת לי שלא, שאתה מבקש שבשיעור לא ישאלו שאלות. טוב, בסדר. כי מתחילה לא היה יכול... זה בסדר, בסדר. כי מתחילה לא היה יכול לדבר, אבל עכשיו הוא מרשים לדבר. מחמת החושך הסובב אותו. ועל ידי שיוצא מתוך החושך ומתפלל, אז כל זה הבנתם, זה דרשה קצת ארוכה, אבל שהיא בעצם רק הדגמה במילים של פרשת נוח, של הרעיון שהוא אמר מקודם, שכאשר האדם נמצא בתוך מניעות הכרתיות, מה שנקרא קליפות שהסובבות את תפילתו במחשבות זרות המונעות ממנו להתפלל, אז על ידי שהאדם דורש את האמת, אז על ידי זה הוא יוצא מן החושך הזה. ועל ידי שיוצא מתוך החושך ומתפלל היטב, על ידי זה הוא מתקן תחתיים, שניים ושלישים. כן, הרי מה כתוב אחר כך? ופתח הטבע בצדה תשים. תחתיים ושניים ושלישים תעשה ה... מה זה תחתיים, שניים ושלישים? היינו עולם השפל ועולם הגלגלים ועולם השכל. כן, מה שהוא אמר לפני כן, שכם. ואני אתן לך שכם אחד על אחיך, עולם שפל, כוכב, מלאך. אך אי אפשר להתפלל רק שלומד תורה. כי לא עם הארץ חסיד, וכתיב מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה, כתב יד החברים. למה החברים, כלומר החברים של רב נתן, הוסיפו את השורות האלה? לכאורה זה הפוך מכל מה שקראנו עד עכשיו. עד עכשיו קראנו שאי אפשר לזכות לתורה בלי תפילה. כי התפילה זה המשכת החיים, חידוש העולם וכו'. פתאום תוקעים לנו פה איזה הערה מתנגדית, שאתה לא יכול להתפלל בלי תורה. זה לא יהיה הרב מתנגדית, זה פשוט מתבקש מהמשך דברי רב נחמן. לכן הכניסו את זה פה. כן, כלומר, יש הדדיות של התפילה והתורה. הם מזדקקים זה לזה. התפילה היא פעולה של הרצון, התורה היא פעולה של השכל. ויש הבדל עצום בין הרצון לבין השכל. כי השכל הוא מסודר, אבל יש לו גבולות. הרצון הוא לא מסודר, אבל הוא אינסופי. אז יש מעלה ברצון, יש מעלה בשכל. האדם השלם מצליח לחבר את שתי הכרות. איך מחברים שתי הכרות? גם של האינסופי וגם של הסופי, גם של הסדר וגם של מעלה מהסדר. פשוט צריך גם להתפלל וגם ללמוד. אם אדם גם לומד וגם מתפלל, או גם מתפלל וגם לומד, על ידי זה, מה קרה שם? על ידי זה זוכה להשלים את עצמו. כן. למה יש מעלה שאין גבולות? בגלל שאין גבול. כלומר, איך אמר, היה פעם איזה גוי אחד בשם דקארט, הוא אמר את זה. הוא אמר, אנחנו מוגבלים מצד תבונתנו, ובלתי מוגבלים מצד רצוננו. כלומר, זה שיש בתוכי יכולת של השתוקקות ללא גבול, זה מורה על הנקודה האינסופית שיש בי. אני פוגש אותו בתוך עצמי, המושג של האינסוף. לא, 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 לא. הרי ילד רוצה עוד לפני שיש לו שכל. ואין גבול למה שהוא רוצה, למרות שהשכל מתנגד. הוא רוצה עכשיו את המסעית הזאת שבחנות. אבל החנות סגורה. אז השכל אומר, לך לישון, מחר בבוקר, נראה אם החנות תיפתח, אנחנו נקנה, נגזות אם יש לנו כסף. לא, רוצה עכשיו, 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 עכשיו. רוצה עכשיו. נו, אז אתה רואה שלא השכל מדריך אותו. הרצון קודם לחוכמה.
זה בשלב שהחוכמה והשכל
מתאחדים.
כי יש, באמת יש לנו שבכוונה לקחת את הדוגמה של הילד, מישהו שהוא כבר לא ילד, הוא יכול להבין את המושג האינסוף.
מושג האינסוף קודם לכל חוכמה. הוא מופיע באדם באופן ספונטני. מה? ודאי, הייתי אומר אפילו יותר מזה. הרצון והשכל הם פעולות משתי מינים, כל כך נפרדים זה מזה, שכמעט ואי אפשר לעשות רדוקציה מאחד אל השני. הייתי? לכן חזל אמרו, זמן תפילה לחוד, זמן תורה לחוד. כי כשאתה לומד תורה אתה משתמש בשכל, כשאתה עוסק בתפילה, אין גבול.
אני רק שואל, האם יש אינטרפאזה בין השכל לאינסוף?
האם יש מה?
אינטרפאזה בין השכל לאינסוף.
מה זה אינטרפאזה?
גשר בין השכל לאינסוף כמו שיש בין הרצון לאינסוף.
האם יש גשר בין השכל לאינסוף כמו שיש בין הרצון לאינסוף, אתה שואל. התשובה היא, כן, יש. הלאה. וצריך, לכן כתוב כולם בחוכמה עשית. כן, מה אתה אומר?
יש שני לעשות את
התפילה מסודרת. לעשות את התפילה מה?
עם סדר מסוים.
עם סדר מסוים, ודאי, התפילה היא מסודרת מאוד. נכון, התפילה עצמה היא לא מסודרת.
אז יש שני
לעשות
את
הלימוד
לא מסודר?
לא, הפוך. לא, אז יש עניין להפוך את הזרימה, כלומר, לתת סדר לזרימה האינסופית של התפילה. זה מה שעשו מנסחי הנוסח. אתה שואל האם יש כיוון הפוך. לעשות את הלימוד באופן בלתי מסודר. יש אצל רבי שמעון בר יוחאי מדרגה כזאת, שהלימוד שלו היה תפילה, לכן הוא היה פטור מתפילה. כן. אבל זה מדרגה של רבי שמעון וחבריו. לא כל אחד זוכה לזה. כן. אבל לעשות מהתורות תפילות, זה לא אומר שהתורות אין תפילות. לכן יש גם ליקוטי תפילות, לא רק ליקוטי מוהר"ן. טוב. כן. מה הגשר? בין החוכמה לבין האינסוף, הוא נעלם מאוד. אבל יש יחידי סגולה שבזה שמתאחדים עם הטבע, עם הסדר של החוכמה של העולם, מגיעים לקרבת אלוהים. יש גם דבר כזה. אמנם בדרך כלל מי שמתאחד עם הטבע, נעצר בטבע, הופך להיות פנתאיסט, הוא מזהה את הטבע עם האלות. אבל יש מה שנקרא גיבורי כוח, קורא להם הרב קוק באורות הקודש, שהם מצליחים לפרוץ את המסך. דרך החוכמה של העולם, לראות את מי שעשה את העולם. כן, ייתכן שזאת הייתה למשל דרך עבודת השם של הפיזיקאי ניוטון. כן, כשניוטון חיפש את חוקי הפיזיקה של העולם, הוא חיפש את אלוהים שם. לראות את המוסר בטבע זה עוד יותר קשה. הרב קוק אומר שלראות את המוסר בטבע זאת חידה נעלמה. אורות הקודש, עכשיו, באורות, ישראל ותחייתו, פסקה ב'. כן.
מה שהיא אמרה, זה לראות את שרשרת הפעולות בטבע שהביאו אל המציאות?
לא, להכיר את מי שאמר והיה העולם. אז השאלה היא איך הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו. אז בדרך כלל אתה אומר, בדבר השם, שמיים נעשו. הדיבור זה אינסופי. מצד שני כתוב, כולם בחוכמה עשית. החוכמה זה מוגבל. אז יש לך שני מקורות. שבהם אתה פוגש את האינסוף, כן. הרב אשלג קורא לזה במאמר, בספר מתן תורה, הוא קורא לזה דרך התורה ודרך הייסורים. כן, כלומר, הכרה דרך הטבע זה ייסורים. כן, כי אני לא, אין לי מי לדבר כמעט, כן? לכן זה ייסורים. יש דרך התורה. יעיין הכבודו בספר כלי יקר על הפסוק הראשון בתורה. הוא מרחיב מאוד בנקודה הזאת. הוא מסביר שם, אולי נגיד את זה בקצרה. בראשית ברא אלוהים. אז על מה הפסוק מדבר? אומר הכלי יקר, הפסוק מדבר על אלוהים. ואני רוצה לפגוש אותו. אבל איך אני אפגוש אותו? אז יש לך כמה אפשרויות. או ברא, כלומר דרך הבריאה, אתה תפגוש את אלוהים. אומר הכלי יקר, אבל אתה יודע מה, כמה זה קשה. לפגוש את אלוהים דרך הבריאה? כי אתה צריך קודם כל להכיר את כל העולם השפל. והיא הידיעה הקלה שבעולם, אחר כך להכיר את כל העולם האמצעי, אחרי זה את העולם העליון, ורק אז תיפגש עם השם, ולך תדע אם לא תתקע בדרך. כן? והוא אומר שזה הסולם שראה יעקב, והנה סולם מוצב ארצה, זה העולם השפל, וראשו מגיע השמיימה, זה העולם האמצעי, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, זה העולם העליון, והנה השם ניצב עליו, לך תדע אם לא תתקע בדרך. או בעולם הטבע, או בעולם הגלגלים, אסטרופיזיקה, או אחר כך במטאפיזיקה של המלאכים. אולי תתקע. לכן אומר, התורה, הקדוש ברוך הוא רצה להקל עלינו, ולכן נתן לנו עוד שתי דרכים. ישראל והתורה. בית ראשית. אין ראשית אלא ישראל, אין ראשית אלא התורה. אז או בית ראשית או ברא, בכל מקרה אתה מגיע לאלוהים. כן? אחלה, לא? ירוש הזה. כן. הוא היה בן דורו של המהר"ל. כן, מה אתה אומר? אתה אומר שאצל הרמב״ם זה לכתחילה. נאמר שהפירוש שלך הוא נכון. כמה אנשים עובדים את השם כמו הרמב״ם? האם יש קהילה אחת בישראל שעובדת לאלוהי הרמב״ם? אל המניע הבלתי מונע. מפנים את התפילות אל המניע הבלתי מונע? אני לא יודע. אני לא רואה את זה במציאות. כן? טוב, בואו נמשיך. מה? רוב עולם הראשונים לא מתאים לעולם...
רוב השם, מונה נוחים. רוב השם כבר יותר שונה.
אני לא בטוח. כן, וזה מתאים גם לרבי גאון ולרבי שלמה בן גבירול. לא, הוא אומר שהראשונים כולם הלכו בכיוון של הסקולסטיקה. אני לא בטוח. הכוזרי, הנה, הכוזרי גם שכחנו אותו בדרך. כן. רס"ג, יש לי פיקפוקים בנושא, אם זה באמת שייך לתחום הזה. בסדר.
מה?
מה? טוב, שיגיד מה שהוא רוצה, אבל אני לא מחויב. בסדר, אבל בסופו של דבר, אם אתה מסתכל בתורת ההיכלות גם, שהייתה באותה תקופה גם, ואצל רבי יהודה החסיד, שמייחס את כל תורתו לרבינו סעדיה גאון. בכל זאת, זה לא בדיוק מה שאמרת. טוב, אבל מה אכפת לנו? אנחנו לומדים על פי הכוזרי, לא איך אמר הגר"א. ספר הכוזרי, עיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו. הלאה. וצריך כל אדם לקשר תפילתו לצדיק הדור. והצדיק יודע לכוון השערים ולהעלות כל תפילה ותפילה לשער הצריך, השייך. כלומר, אתה הולך לצדיק ואתה אומר לו, צדיק יקר, יש לי תפילה, רק אני לא יודע איפה להכניס אותה. אומר הצדיק, אין בעיה, נסדר לך. אז אתה שייך לשער פלוני, אתה שייך לשער פלוני. זה מה שאמרנו כמה פעמים, שתפקידו של החכם איננו להגיד מי צודק ומי טועה, אלא להראות כיצד מר אמר חדה ומר אמר חדה ולא פליגה, אלא זה דיבר בעולם פלוני וזה דיבר בעולם אלמוני. זה החוכמה האמיתית, לדעת שאין דבר שאין לו מקום ואין לך אדם שאין לו שעה. ולכן החכם האמיתי או הצדיק, הוא יודע לקחת את התפילה ולכוון אותה אל הכיוון הנכון. הרגישות המיוחדת שלך שייכת לשער פלוני ברקיע. מה שאומר כאן, צריך כל אדם לקשר את תפילתו לצדיק הדור, והצדיק יודע לכוון השערים ולהעלות כל תפילה ותפילה לשער השייך. מה? מה זה השערים? מה שהוא הסביר בשיעור הקודם? באות ב' בהרחבה? נכון? אני בטוח שאתה שמעת את ההקלטה של זה אם לא היית בשיעור. היית בשיעור? אז אתה עוד שואל מה זה השערים? טוב, ואגב חזרתי על זה בתחילת השיעור היום. הסברתי שזה הרגישות המיוחדת שבה האדם נפגש עם הבורא, דרך הסובייקטיביות האישית שלו, הסובייקטיביות השבטית שלו. וכי לא הסברתי? טוב. והצדיק יודע לכוון השערים ולהעלות כל תפילה ותפילה לשער השייך, כי כל צדיק וצדיק הוא בחינת משה משיח. זה הוא הסביר בתורה ב'. נכון? בתורה ב' הוא בהרחבה הסביר שהצדיק הוא בבחינת משה, הוא בבחינת משיח, בבחינת תפילה, בבחינת תפילתי החתום לך, שזה ועריכו, החותם, זה הבחינה של התפילה, שזה מעלה את הרוח ממטה למעלה, כל הכישורים האלה שהוא עשה, הוא חוזר עליהם פה בקצרה. כמו שאמרו, משה שפיר כאמר, תוכתיב, עד כי יבוא שילו דה משה, ומשיח הוא כולל כל התפילות, ובשביל זה יהיה משיח מורח ודין, כלומר היה מריח ודן. כי התפילות הן בחינת חותם, כמו שכתוב, תפילתי יחתום לך. כן, כלומר, צריך לקשר את התפילות אל הצדיק. עכשיו, מה? אתה הולך לצדיק, ואתה אומר לו, יש לי תפילה. איפה אני שם אותה? מה? לא, כלומר, הצדיק מלמד אותך את הנתיב. עכשיו, מהו הצדיק בימינו? קהל ישראל, כן? זה הרב קוק הסביר כמה פעמים, שבזמן הגאולה, אז הצדיקות עוברת מהפרט אל הכלל. אתה רואה את חלקך בכלל. איפה אתה תורם את החלק שלך בזהות שלך לבניין הכללי. לא מחיקת הזהות, לכן לא צריך שכולם יתפללו בנוסח שלי, מותר גם לאשכנזים יתפלל בנוסח שלהם, אלא שלכל אחד יש הנקודה שבה הוא מצרף את האישיות המיוחדת שלו לבניין של כלל ישראל. איך משמשים צדיק כזה? איך משמשים את כלל ישראל? יש הרבה דרכים. אחד הדרכים הפשוטות זה ללכת לצבא. כן, אדם הולך לצבא, אז הוא משרת את כלל ישראל. אבל זה לא הדרך היחידה, זה עניין של הקשבה. ולכל אחד יש ההקשבה שלו כיצד להתחבר אל הדיבור של כנסת ישראל. וזהו פירוש. עכשיו הוא מביא את האגדה שבה הוא כולל את כל מה שהוא אמר עד עכשיו. אמר רבה ברבר חנה, זימנה חדה, פעם אחת, הווה כאזלינן במדברה, היינו הולכים במדבר, והתלווין בהדן ההוא תיעה, התלווה אלינו בדוד. רש"י, מה אומר רשב"ם, מה זה תיעה? סוחר ישמעאל, דהווה שקיל עפרה ומורח לה, הוא היה לוקח עפר, מריח, ואמר, והיה אומר, האורחה לדוכתא פלן והאורחה לדוכתא פלן. הוא אומר, זה הולך לדרך, זה הדרך למקום פלוני, זה הדרך למקום פלוני. אתם מבינים למי הוא מתכוון כאן, כשהוא מדבר על הסוחר ישמעאל שמריח ואומר את הדרכים. למי הוא מתכוון? הצדיק. כן, שהוא מכוון את התפילות. ולמה הוא מריח? כי התפילה זה בחינת ריח, לפי מה שהוא הסביר. אמרינן לה, אמרנו לו, כמה מרחקינן ממאיה? מה מרחק מכאן למים? ואמר לן, הבו לי עפר. אמר, תביאו לי עפר. יאבינן לה, נתנו לו, אמר לן, תמניה פרסה. אמר, שמונה פרסאות. תניינין, פעם שנייה, ויאבינן לה, נתנו לו עוד פעם עפר. אמר לן, דמרחקינן תלת הפרסה. עכשיו נשאר לנו רק שלוש פרסאות. כן, התקדמנו, אמר שאנחנו שלוש פרסאות מהמים. הפחית לה, הפכנו את העפר, ולא יכל לה, והוא לא יכול היה לדעת. כלומר, מצאנו איפה שהוא נכשל מבחינה מקצועית. זימנה חדה, אז הוא מסביר לך הרב נחמן. זיבנה חדה התלהבין בעדה נאות היה סוחר ישמעאל, זה בחינת צדיק הדור. הנה, סוחר, צדיק הדור. שהוא כלול כל התפילות כמשיח, ותפילות זה בחינת סוחר ישמעאל, כמו שכתוב, כי שמע השם אל עונייך, ותרגומו קיבל השם צלותיך, צלותיך תפילתך. וזה סוחר, כי סביב תרגומו סחור, בחינת אמונה, כמו שכתוב, ואמונה סביבותיך. כלומר, כל מקום שכתוב סביב, הכוונה אמונה, וזה בארמית סחור, לכן זה נקרא סוחר, ישמעאל, בחינת תפילה, שהוא הצדיק, והתלבן בהדן ההוטייה, שקשרנו את עצמנו עם צדיק הדור, כלומר, התלווה אלינו, כלומר, שאנחנו קשרנו את עצמנו אל צדיק הדור, שהוא בחינת משיח, כללות התפילה. ושקיל, מה? רק אמונה, כי כתוב ואמונה סביבותיך. האמת היא, יש משהו עמוק בזה, שבעולם של סיבובים לא רואים את השם, אז יש אמונה. ושקיל, יש כאן, כתוב, ועמים באמונתו או ועמים במישרים. קבלת שבת, נכון? אחרת אומרת, ועמים באמונתו. זאת אומרת, זה איפה שלא רואים. ועמים במישרים, זה איפה שרואים. לכן, קיבה, קיבה, או קיבה פעם אחת. יותר ישיר, ישר במישרים. זה דרך לזכור אם להגיד קיבה פעמיים או להגיד פעם אחת. ושקיל אפרה ומורח. ואמר, הלדוכתא פלן, הלדוכתא פלן. עפרה, מה זה עפרה? זה בחינת תפילה. כמו שכתוב, ייתן כעפר חרבו. והרי החרב זה התפילה. וחרב זו בחינת תפילה, כמו שכתוב בחרבי וקשתי. ומורח, הוא היה מריח, כי יש לו כוח הזה להריח על ידי שהוא כלול כל התפילות, וכתיב ותילתי יחתום לך. ואמר, הלדוכתא פלן, שהיה יודע שערי תפילות, והיה יודע כל תפילה שייך לשבטו. ואמרינן, אמרנו לו, כמה מרח הכינן מהיה, ואמר, אבו לי עפרה, ויאבינן לה, אמר לנת, מניה פרסית נינן, ויאבינן לה, אמר לנת, לתה פרסי, אפחית ולא אחיד לה. היינו, אמרינן, כמה ענן מרח הכינן ממאיה, כלומר, כמה אנחנו רחוקים ממים, מה זה מים? מבחינת שפחי ליבך כמים, נוכח פני השם. האמת היא, הפסוק כאן מצוטט לא נכון. צריך להגיד, שפחי, כמים ליבך. אז קוראים לזה טעות, דפוס. כן? אז שאלו אותו, האם הגענו כבר אל התפילה האמיתית? כלומר שזה שפחי כמים ליבך. לכן שאלו אותו כמה רחוקים ממים. אמר לה, תמניה, שמונה פרסאות. מה זה שמונה פרסאות? זה שמונה בחינות. היינו, לימוד התורה, שהוא חמישה חומשי תורה, ושלושה תפילות, שחרית מנחה ערבית. אז חמש ועוד שלוש, זה יוצא כמה? שמונה, נכון. יאבינן לתנינן, ויאבינן למה זה תנינן? לשון לימוד, למדנו. אז מה עשינו? הלכנו ללמוד תורה. ואחר הלימוד, יאבינן אלה להריח. כמה מרחק המקינן מזאת הבחינה של מים? אז מה המרחק עכשיו? ברור, אומר לה, תלת הפרסה, כי הרי למדנו חמישה חומשי תורה. אז נשאר לנו עכשיו רק שלוש בחינות, שזה תפילת שחרית, מנחה וערבית. היינו שלוש בחינות תפילה, תפילות, והראה לנו סימן על זה, שעדיין לא הגענו למדרגה זאת, שנתפלל, כל כך בכוונה שנשפוך ליבנו לפניו כמים, והראיה, הפחית. כלומר, שהפכנו, כמו שכתוב, אף תשיב צור חרבו ולא הקימותו במלחמה. כי כל התפילות הן בחינת חרב אצל המשיח, ואם היו התפילות בבחינה הנ"ל, בבחינה הנ"ל, בוודאי לא היה משיב צור חרבו. וזה סימן שעדיין לא הגענו למדרגת שפחי ליבך כמים, נוכח בני השם. זה מה שאמר, זה ההות היה. ותפילה. עכשיו, כל מה שכתוב כאן באות ח' זה חזרה כמעט מילה במילה על מה שהוא כתב בתורה ז' פסקה א'. מה? כלומר, איך אתה יודע שהתפילה שלך היא עוד לא תפילה שלמה? כי היא לא נענית, הפחית, כלומר נהפכת, כמו תשיב חרבו. לא, הוא לימד את האחרים שהם עוד לא הגיעו. הוא נתן להם סימן. הצדיק נתן סימן, איך אתה יודע שתפילתך, או שעוד לא הגעת לשפחי כמים ליבך? כי תפילתך לא יקבל. זה הכוונה. כלומר, אם באמת היית מגיע לשפחי כמים ליבך, אז בטוח שהתפילה הייתה מתקבלת. מה? מה אדם, מה זה שפחי כמים ליבך? זה שאין לו עיכובים פנימיים. מה אדם צריך לעשות? חמישה חומשי תורה ושלוש תפילות. לומדים ומתפללים. זה תרגול. זהו, זה מספיק, לא? נראה אותך, נו. טוב, בטח אתה כבר יודע. טוב, עכשיו, מה שהוא ממשיך כאן, כל פסקה ח' היא כמעט זהה לפסקה א' של תורה ז'. לכן, כן. תפילה שלמה מתקבלת תמיד. משה התפלל 40 יום, תפילתו נענתה, מה הבעיה? לא, זה התפילות, זה לא על התפילה הזאת. מדבר על התפילה להיכנס לארץ ישראל. אז זה לא התפילה של 40 יום. זאת התפילה אחרת. שהוא התפלל 515 תפילות. זה היה מתקבל אם הוא היה עושה עוד תפילה אחת. הקדוש ברוך הוא ביקש ממנו לא להתפלל. זה ודאי זה כמות. כי הרי כל תפילה הוא תפילה משנה משהו במשה. זאת אומרת, הוא לא נענה כל זמן שהוא לא עבר את כל השינויים שהוא צריך לעבור. אצלו היה צריך לעבור 515 שינויים, הוא עבר אותם. זאת אומרת, עוד תפילה אחת הייתה, היה נענה. אלא שקדוש ברוך הוא ביקש ממנו ג'סטה, אל תתפלל כי אני לא רוצה. בוודאי, התפילה עושה שינוי בנפש. אני אחר אחרי התפילה מאשר מה שהייתי לפני התפילה. לכן לפני התפילה לא קיבלתי, ועכשיו קיבלתי, כי אני לא אותו אדם. ברור. אתה לא יכול להתפלל בלי ללמוד, כי אתה לא יודע לאן נכוון. כן, זה המשפט, זה כבר תורה ב', מה שלמדנו בהרחבה. עכשיו, אם כן, כל מה שכתוב כאן בפסקה ח', זה חזרה כמעט מילה במילה על הנאמר בזין א', לכן אנחנו יכולים להבין את זה מהר, ונקרא את זה מהר. ותפילה הוא בחינת ניסים, שהוא אין דרך הטבע. כי לפעמים הטבע מחייב איזה דבר, והתפילה מהפכת את הטבע. ועיקר הניסים היינו, עיקר התפילה אינו אלא בארץ ישראל. כמו שכתוב, שכון ארץ הוא ראה אמונה, ואמונה זה תפילה, כמו שכתוב, היי ידע ואמונה, כתרגומו, ששמעת פרישן בצלו. זאת אומרת, עיקר התפילה בארץ ישראל, כי עיקר האמונה בארץ ישראל, לכן עיקר הניסים בארץ ישראל, ובשביל זה היא גבוהה מכל הארצות. מה זה גבוה מכל הארצות? מה הרי, וכי מדובר פה בגובה מעל פני הים, ההימלאיה יותר גבוה. על שם שעיקר הניסים שם הם, וכתיב הרימי נס, כן? הנס זה הדגל שמרימים בגבוה, אז גם הנס זה התרוממות מעל הטבע. ובשביל זה נקראת ארץ כנען, כנען לשון סוחר בחינת אמונה, כמו שכתוב אמונה סביבותיך, כן? הכנעני זה סוחר. וזהו שאמרו חז"ל, ארץ ישראל שותה תחילה, והגשמים באים מתהומות. מה זה תהומות? ניסים. למה? משון ותהום כל העיר, דבר שמפתיע. אז מפתיע, זה נפלאו, זה הניסים. כמו שכתוב, תהום אל תהום קורא, ותהום לשון נס. כמו שכתוב, ותהום כל העיר. כי על נס היינו על דבר חידוש, מתמיהים. וזהו שמו חז"ל, כל התור נשמע בארצנו, לעניין גשמים, כי עיקר הגשמים נשמע בארץ ישראל. כי שם התהומות, היינו הניסים, היינו אמונה, תפילה. וזה לעומת זה עשה האלוהים. יש משהו הפוך מארץ ישראל, זה מצרים. ומצרים הוא הפך ארץ ישראל. זה לעומת זה. הרי בארץ ישראל, אם אני רוצה מים, צריך להתפלל שירד גשם. במצרים לא צריך שום דבר. יש הנילוס שנותן הכל על דרך הטבע. אין תפילה במצרים. וזה לעומת זה, כמו שכתוב, במצרים נסים לקראתו. שמצרים לעומת ארץ ישראל, לעומת הניסים. כן? ומצרים נסים. אז יש מצרים מצד אחד, ניסים מצד שני. ובשביל זה אין מקום תפילה במצרים, כמו שכתוב, היה קצתי את העיר אפרוס כפיי, שמשה לא היה מתפלל בתוך העיר של מצרים, אלא יוצא החוצה. בשביל זה, כשפגם אברהם בארץ ישראל, בשעה שהבטיח לו הקדוש ברוך הוא על ירושת הארץ, אמר במעדה, על ידי זה ירדו אבותינו למצרים, כי פגם באמונה. היינו ארץ ישראל בחינת ניסים, וירד יעקב ובניו למצרים, ששם הפך הניסים, שזה לעומת זה, וירדו דווקא יעקב ובניו, כי הוא פגם בארץ ישראל בחינת תפילה. וירדו יעקב ובניו, מה זה יעקב ובניו? זה בחינת תפילה. למה יעקב ובניו זה בחינת תפילה? כי יש לו 12 שבטים כנגד 12 שערים ברקיע, שהם בחינת 12 שערי תפילה, ועל ידי שעיקר התפילה הם יעקב ובניו כנעל, על ידי זה לא זכה לארץ ישראל בחינת תפילה, אלא יעקב ובניו, כמו שכתוב, כי ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחק, וזהו שמו חז"ל, אין גשמים יורדים אלא בשביל אמונה, היינו בשביל ארץ, בחינת ארץ ישראל, שהוא בחינת תפילה, בחינת אמונה, והוא שותה תחילה. ואיש אותה תחילה ששם התהומות בחינת ניסים, כמו שכתוב, התהום כל העיר, וזהו שמו חז"ל, בשעה שהגשמים יורדים, אפילו פרוטה שבכיס מתברכת. מה זה פרוטה? זה היכולת להתפלל. כן? מה זה פרוטה? זה פרוט. בארמית זה חתוך. פ פריטן ספבתי, ספתותיו חתוכות, כוונה שהוא מתפלל. וזה בחינת כל התור, כל. התור זה התפילה. מה? לא, 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 פה הוא מבין שהנס הכוונה התעלות מעל הטבע. ואמרו חזל, היי רודיה דמיה לתור, כלומר, השר של הגשמים הוא דומה לתור, לשור, כוונה, ופריטה סביבתי, סביבתותיו חתוכים, והוא עומד בין תהומה לתהומה, שהוא כלול משני התהומות, שהם כלליות הניסים, וזהו פרוטה שבכיס, שפעמים נתכסה כוח הניסים. הרי מה זה פרוטה? שבכיס. הכיס זה מה שמכסה. אז לפעמים הנס מכוסה. הוא הסביר בתורה זין, שמה שמחסה על הניסים זה אפיקורסות, שאפיקורסים אומרים שהם ניסים. אז אומר, ועל ידי הגשמים נתברך הפרוטה, היינו הניסים, דיפרית הסביבתי, ואלו בני האדם המכחישים כל הניסים, ואומרים שהכל דרך הטבע, ואם רואים איזה נס, הם מכסים את הנס עם דרך הטבע, שאומרים שזה דרך הטבעים, נמצא שפוגבים בתפילה, כי התפילה היא ניסים שמשנה את הטבע, ופוגבים באמונה שמאמינים בהשגחת הבורא יתברך, ופוגבים בארץ ישראל, שהוא מקום הניסים, כמו שכתוב, וכל התורה שבה אצלנו, כמו שכתוב, ארץ ישראל שותה תחילה, כי שם התהומות מקום הניסים, וכמו שכתוב, התהום כל העיר. ועל ידי זה צריך ליפול בגלות מצרים, כי זה לעומת זה עשה, כנ"ל. וכל הגלויות מכונים בשם מצרים, על שם שמצרים לישראל. כלומר, זה מצר. אנחנו הרי אומה חופשית. אנחנו בעלי נטייה אל החידוש, יכולת לתפוס את הניסים. וזהו, ומצרים מצרים, כל הגלויות מצרים את ליבנו. וזהו פירוש, תהומות יחסיומו. כלומר, התהומות, הניסים, הם באים לחסות את התהומות. מי שמחסה את הניסים ומראה לכל דבר שהוא דרך הטבע, ירדו במצולות כמו אבן. מה זה אבן? זה יעקב ובניו. כמו משם רואה אבן ישראל, תרגמו אב ובנין. כן? אבן, אב, בן. מצולות זה בחינת מצרים, שנאמר וינצלו את מצרים, כמו אב ובנן. היינו יעקב ובניו, שמבחינת תפילה, מבחינת ניסים, מבחינת ארץ ישראל, לפי ירידתם ולפי אבגם שפגמו בתפילה ובאמונה ובארץ ישראל, כן צריך לרד לעומק הגלות של מצרים, כמו שירדו יעקב ובניו למצרים. זאת אומרת, ירדו במצולות כמו אבן, כמו שיעקב ובניו ירדו במצרים. כשאמר אברהם, במה ידע על ירושת הארץ, עד כאן לשון נוזל. אם כן, מה למדנו? את החשיבות של התפילה, שעיקר החיות של האדם בא מן היכולת להתחדש, על ידי שהוא יודע לכוון ברצון שלו אל הרצון העליון דרך בחינתו האישית, שזה בחינת השער שלו, שזה השבט שלו, וצריך להוסיף לימוד תורה על מנת לכוון את התפילה כראוי, ומתוך כך מגיע לשפחי כמים נדבך נוכח בני השם. שלום.
ערב טוב.